ערב טוב. ברוכים הנמצאים. אנחנו פותחים את ספר ויקרא, וידוע שכל הדרשנים מאוד אוהבים את ספר ויקרא, כי יש הרבה סיפורים שם. ואנחנו רואים, תמיד שדרשן נתקל בספר ויקרא, הוא מתחיל ככה קצת להתקשות. כי בראשית יש סיפורים, שמות יש סיפורים, במדבר דברים. ויקרא, ספר של קורבנות, לכאורה ספר כבד, כבד, אין סיפורים. והאמת היא שגם בספר ויקרא יש הרבה דברים יפים, וזה כבר מתחיל מהפסוק הראשון. כתוב ויקרא, כתוב א' קטנה. מה זה א' הקטנה? אז כשאני קורא את ויקרא בלי א', זה ויקרא, כאילו לשון של מקרה. ואחד ההסברים הוא שבעצם התורה רוצה לבוא ולהגיד לנו שאין מקרה, שהכל, רק מה הבעיה? שאנחנו לא רואים את האלף הקטנה. אנחנו לא קולטים שזה הקדוש ברוך הוא קורא לנו. וכל מה שקורה מסביבנו זה כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר הרזים. הכל של הקדוש ברוך הוא כל הזמן מסביבנו. כל הטבע מדבר אלינו, זה הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הטבע. אז מה אומר בן אדם רגיל? ויקרא, מקרה. למה? הוא לא רואה את האלף הקטנה. אבל מי שהוא נמצא בענווה, שגם זה האלף הקטנה, הוא רואה את מעשה השם. הוא, יש לו את הרוחש ואת הכוח לראות את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. מי שחושב שהוא גדול, אז מה לעשות? אם הוא גדול, אז הוא כבר לא רואה כלום, הוא רואה רק את עצמו. עכשיו, ויקרא בא לרמז כמובן גם על ענוותנותו של משה רבינו. משה רבינו היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, מה בעצם המיוחד בענוותנותו של משה רבינו? א', עם כל הכבוד, אהרון, אחיו, לא פחות ענב ממנו. הרי גם אנחנו שאנחנו קוראים את פרשת המת, כתוב שם, ונחנו מה? זה גם משה וגם אהרון. שתיהם אומרים, ונחנו מה? אנחנו כלום. אומרים את זה פעמיים אפילו. ומה עם אברהם, יצחק, יעקב? מה, הם היו גאוותנים? הם גם היו ענבים. אז מה המיוחד כל כך שדווקא משה רבינו נקרא ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדם?
הוא היה מנהיג, הם לא היו מנהיגים.
אברהם לא היה מנהיג.
אהרון
לא היה מנהיג כל השנים שהם משה.
נו.
אבל צריך לדעת למה דווקא הוא נקרא ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. היו עוד הרבה אחרים גם. לא, צריך, חשוב להבין את הנקודה. הנקודה היא כזאת. אברהם, יצחק ויעקב, כולם היו באיזשהו שלב נרדפים. זאת אומרת, הם לא היו בדיוק מה שנקרא בשיא הגובה כל הזמן. אברהם יש לו את הניסיון באור כסדים, ויש לו את הניסיונות עם המלאכים. יצחק, אנחנו אומרים, יש גם את המשחק שלו עם אבי מלך והבארות. ויעקב, יעקב בכלל היה נרדף כמעט כל ימי חייו. זה עשה מבחירה חופשית, זה לא שהוא היה יכול להיות, תכף אנחנו נראה ונבין את ההבדל. אהרון, גם הוא בעצם היה בגלות, זאת אומרת, ביחד עם עם ישראל בתוך השיעבוד הנורא. אבל משה רבינו, הוא, לכן גם קוראים לו דווקא משה. למה דווקא משה? אומרים שהיו לו 10 שמות למשה רבינו. ודווקא משה נקרא למה משה על שם שזה בעצם בתיה, בת של מלך פרעה, שלקחה אותו וגידלה אותו איפה? בביתו של פרעה. והוא היה מיועד להיות אפילו פרעה הבא. זאת אומרת, הוא היה מה שנקרא נסיך מצרים. הוא היה לו את כל מה שרק בן אדם יכול לחלום היה לו, מבחינה גשמית, הכל. ולמרות גדולתו הזאת, הוא ויתר על הכל. זאת אומרת, הענווה שלו היא ענווה שבעצם באה לסמל שהענווה באה מתוך גדולה. וככל שהאדם הוא יותר גדול, הענווה שלו יותר מתבטאת. מכיוון שאם אני אבוא ויצפה מהענווה למנקה הרחובות ברחוב, שהוא יהיה ענב, זה לא בגדיל להיות ענב שאתה מנקה רחובות. מישהו שנמצא בשולי החברה, אם הוא ענב, זה לא בדיוק מראה משהו מיוחד. אבל מישהו שהוא גדול ומצד שני גם ענב, זוהי ענבה אמיתית. אז ככל שאתה יותר גדול, מתבטא את הענבה בעוצמה יותר גדולה. ולכן דווקא משה רבינו, הוא זה שנקרא ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. ואם אנחנו נבחן את הדברים קצת יותר, אנחנו נלמד עוד נקודה מאוד חשובה. יש כאלה שטועים לחשוב שענבה זה אומר שפלות, וזה טעות גדולה מאוד. ענבה זה לא שפלות. ענבה זה לא שאני, יש לי כוחות ואני לא מנצל אותם. להפך, עד הרבה. ענבה זה לנצל את הכוחות ואת הידע ואת החוכמה ואת הגבורה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, וגם להעביר אותה לאחרים. אז הייתם אומרים, רגע, אז כאן הוא כבר, הבן אדם מתבלט, זה כבר לא בדיוק ענבה, אבל זוהי בדיוק ענבה. וזה משה רבנו. משה רבנו מצד אחד, כולנו יודעים, לא קם בישראל כמשה עוד. זאת אומרת, משה רבנו היה הכי גדול שאפשר. הנביא הכי גדול, לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. ומצד שני, הענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, הגדולה לא סותרת את הענבה, אדרבה. הגדולה מתחברת לענבה. וזה החוכמה הגדולה. כמו שאמרנו, זה להיות גדול ולהיות ענב, ומצד שני, הענבה לא תגרום לך להסתיר את הכוחות שלך, להפך, אתה צריך להשתמש בהם. אז מה ההבדל בין משה רבינו לבין האחרים? הרי הוא היה הגדול שבגדולים. מה עושה אותו ענב? מה שעושה אותו ענב זה הידיעה הברורה שאין לו שום דבר משלו. ואנחנו מה? אנחנו מה זה אומר? אני כלום. מה שיש לי, הידע והחוכמה, מאיפה? מאבא שבשמיים. ואם אבא שבשמיים היה בוחר לתת את זה למוישה ינקל, אז מוישה ינקל היה יותר גדול ממשה רבינו. וכך מסתכל משה רבינו על הדברים. אבל אני קיבלתי את הכוחות, אני צריך להשתמש בהם. אבל גם כשאני משתמש בהם, צריך לדעת מי נתן לי אותם. זה לא שלי. ואם בן אדם מסתכל ככה על החיים, הרבה יותר קל לו. כאשר הוא מבין שמה שיש לו הוא קיבל מבורא עולם, ממילא באה ענווה מצד אחד. מצד שני, הוא יכול להשתמש בצורה חופשית ממה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, וזאת לא גאווה, אלא זה שימוש בכלים שהוא קיבל מאבא שבשמיים. ואבא שבשמיים רוצה שהוא ישתמש בכלים. אחרת אדרבה, בדיוק הפוך. אם אתה לא משתמש במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, והכישרונות והיכולות, אתה לא מנצל את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה עושה דבר הפוך. אתה צריך לנצל את היכולות ואת הכישרונות, רק לעשות את זה בענווה. ואם מישהו מכם יצא לו פעם להיות אצל אחד מגדולי ישראל, אז הוא נוכח לדעת מהי ענווה. כאשר אותו גדול מתייחס לכל אחד בצורה שווה. לא משנה אם אותו אחד זה רב גדול, או זה יהודי עם הארץ שבא מהרחוב. אותו גדול אמיתי נותן את אותו יחס לשתיהם. זוהי ענווה. ענווה זה להסתכל על הבן אדם בגובה העיניים, לא להרגיש שאני מעליו. כמו שכתוב באיגרת הרמב"ן. ענווה זה בסיס ויסוד גם ללימוד התורה. ולכן ויקרא מתחיל עם א' קטנה. אם אני רוצה ללמוד את הדברים הכי מסובכים שיכולים להיות, רק מנקודת הענווה. רק מנקודת הענווה אני יכול ללמוד את הדברים. מספרים סיפור על החפץ חיים, שפעם אחת הגיע אליו איזה תלמיד חכם שהיה מסתובב בישיבה כל הזמן ומראה את חוכמתו לכולם. וכולם התרחקו ממנו. לא אהבו אותו, היה כזה מה שנקרא גאוותן. היה מראה לכולם את חוכמתו. יום אחד הוא בא לחפץ חיים, אמר לו, שמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא מבין. אני כל הזמן מסתובב כאן, מראה לאנשים את החוכמה של התורה, אנשים בורחים ממני. ואתה כל הזמן רודפים אחריך. עכשיו החפץ חיים, שהיה גם הוא ענב גדול, אמר לו, תראה, ההסבר הוא פשוט. אמרו חז"ל, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. עכשיו, מה כתוב? לא כתוב החכם או הטיפש, כתוב כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. זאת אומרת, לא כתוב שאותו אחד שבורח מהכבוד הוא טיפש. גם חכם סליחה, לא כתוב שמי שרץ אחרי הכבוד הוא טיפש. גם חכם שמגיע לו כבוד, אם הוא רודף אחרי הכבוד, מה יקרה? הכבוד יברח ממנו. כי זה מה שאמרו חז"ל, לא אמרו החכם או הטיפש. כל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ממילא, אתה באמת חכם גדול, אין שום מעוררין על זה שאתה חכם. ותראה, זה החפץ חיים, איך הוא ידע להעביר דברים בצורה יפה. זה שאתה חכם, ברור לי שאתה, אני יודע שאתה חכם, אבל בגלל שאתה קצת רודף אחרי הכבוד, אז הכבוד רודף ממך. אולי מגיע לך, כי אתה יש באמת חכם, אבל בגלל שאתה רודף אחריו, הוא בורח ממך. אומר, אני לעומת זאת, אמרו חז"ל, גם טיפש שבורח מהכבוד, מה יקרה? הכבוד ירדף אחריו, כי לא כתוב חכם שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, כתוב כל הבורח מהכבוד. זאת אומרת, אני אולי לא כל כך חכם כמוך, אבל אני לא אוהב כבוד. הדבר שאני לא אוהב כבוד, רודפים אחריי. ככה ענה לו חפץ חיים לאותו אחד. והאמת היא, כמה חוכמה ותבונה יש בדבר הזה. כולנו יודעים, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא אוהב את השוויצרים האלה, שמתגאים במה שיש להם. אנחנו יותר אוהבים את הענבים. זאת אומרת, יש בענה, להיות בענבה, יש בשכר כבר גם כאן בעולם הזה. כי מישהו ענה ואוהבים אותו. ומכבדים אותו. לעומת זאת, מי שרוטף אחרי הכבוד והשררה, אנשים לא כל כך אוהבים אותו. וזה בעצם תמון על ההתחלה של הפרשה, על ההתחלה של ספר ויקרא, ויקרא א' קטנה. ומי קורא? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קורא למשה רבינו. וזה מתחבר לסוף ספר שמות. מה כתוב בסוף ספר שמות? שמשה רבנו לא יכול להיכנס. בונה את המקדש, בונה את המשכן, בונים הכל, והשכינה יורדת, ומשה רבנו לא יכול להיכנס. אבל מה אנחנו רואים כאן? זה ההמשך הישיר. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מועיל מאוד ומאוד, דבר בני ישראל, אמרת לסוהר, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, בוא תיכנס. אז למה לא יסתיים ספר שמות בהפי אנד הזה? למה ספר שמות נחתך כאילו בקטע שבו משה רבנו לא יכול להיכנס? אבל הוא כן נכנס בסוף. לא יותר יפה לסיים את הספר עם כבודו של משה רבנו שהוא נכנס? אבל זהו בדיוק העניין. רצתה התורה להדגיש ולהראות שגם משה רבנו, עם כל גדולתו, בסופו של דבר מה הוא? בן אדם, בשר ודם. וכאן יש לימוד כפול. מצד אחד להראות לנו שאדם גדול ככל שיהיה בסוף היום גם הוא בשר ודם וצריך לתת דין וחשבון לפני בורא עולם. ומצד שני גם ללמד כל אחד ואחד שחושב שהוא גדול שידע ויבין שבסופו של דבר לא משנה כמה שאתה גדול, אתה בן אדם. ותמיד יש מגבלות. וזה מה שהתורה רצתה להדגיש. למרות שבפרשה שלנו על הקהל, מי הקדוש ברוך הוא קורא לו בצורה כזאת אישית? מי? הרי לכאורה זה דבר גדול ונפלא. פה אדבר בו. אז למה חתכו? כדי ללמד אותנו את הלימוד הנוסף. עוד לימוד של ענווה. זאת אומרת שאנחנו רואים כמה לימוד עצום יש במילה הראשונה של ספר ויקרא. עכשיו, ויקרא אל משה, נקודה מאוד מעניינת. לא כתוב ויקרא השם אל משה. למה לא כתוב ויקרא השם אל משה? בדרך כלל, כמו שכתוב אחר כך, וידבר השם אליו. אז יש באמת דעה שאומרת שלא הקדוש ברוך הוא קרא למשה, אלא מלאך השרת קרא, מלאך קרא לו. אבל יש דעה שאומרת שזה באמת כן הקדוש ברוך הוא. אבל מה? הוא רוצה לבוא ולהדגיש שלא כל אחד יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. ויקרא אל משה, הוא קרא אל משה, ומשה שמע. למה? כי משה, כדי לשמוע את כל השם צריך להיות בענווה. וזה מתחבר עוד פעם לענווה. כמו שאמרנו, מי שמחזיק מעצמו לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. רק מי שיודע להחזיק מעצמו בענווה, הוא שומע את הקול מדבר אליו. והקול הזה, ויקרא אל משה, הקול הזה מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו. זה בדברים שקורים מסביבנו. כל פעולה הוא פעולה שכל דבר שבן אדם רואה, זה כל השם מדבר אליו. כאן אל משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בצורה ישירה יותר. כי פה אל פה אדבר בו. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד לאמור. יש כאן גם ריבוי של כל מיני ויקרא וידבר לאמור. ולכאורה בשביל מה צריך את כל הדברים האלה? גם ויקרא, גם וידבר וגם לאמור. אז היות וזמננו כרגע תם, אנחנו בעזרת השם בלי נדר אולי נספיק עוד לדבר על זה במהלך השבוע, אבל הקטע הוא כאן שיש כאן בעצם שתי שלבים. א', הקדוש ברוך הוא קורא למשה, וידבר השם אליו מועל מועד לאמור, ואומרים שבעצם דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, עוד פעם, תשימו לב כמה פעמים יש כאן לדבר ולאמור. יש כאן מערכת מאוד מסוימת שאומרים, אומר, בעצם משה רבינו בא אומר, אומר לעם ישראל, בשבילכם השם נדבר עימי. זאת אומרת, בזכותכם בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. כזה דברי תנחומים, כמו שאומר רש"י במקום. ואת הדבר הזה אנחנו בעזרת השם בלי נדר, ננסה אולי גם להתייחס אליו. היום אנחנו התייחסנו לאלף הקטנה, שלמדנו שהיא מסמלת בעצם בגדול את הענווה, ושאין מקרה. הכל צריך רק לראות את האלף הקטנה ולהבין שמה שנראה כמו מקרה, אין מקרה. הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל מה? לא תמיד רואים את האלף הקטנה. איך רואים את האלף הקטנה? כשנמצאים בענווה. רבי חננה בן הקשיא אומר...